שלום לכם אהביי דם רב רבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות רב דוד הנך מרדכי בן פרידה שמחה ורב שמעון בן יהודית ושמחה בן נחה גיטל, ואנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בתורתו הנפלאה של הגאון הרוגצ'ובר על פי הספר משנת רבנו יוסף הרוגצ'ובי. דיברנו בשיעור הקודם על צורה ועל חומר, אבל גם יש לכל דבר שתי צורות. יש את הצורה החומרית, הפנים החיצוניים של הדבר, וצורה אחרת שהיא מהות של הדבר. הנה כלי הקודש, מהותם קדושה, וזוהי הצורה השנייה שלהם. צורה שנייה זו, מהות קדושה, אינה חלה על הצורה הראשונה, החיצונית והמשתנית, אלא על גוף הדבר. לפי זה, אף על פי שחל שינוי בחפץ, הרי שינוי זה לא חל בגוף הדבר, בחומרו, אלא רק צורתו החיצונית הראשונה היא ששינתה את דמותה. ולכן, כיוון שהצורה השנייה חלה רק על גוף הדבר, אינה יורדת ממנה. ועל פי זה, מובנים דברי הרמב״ם, הכלות כלי המקדש, פרק א', הלכה י' ג' י' ד', כלי הקודש שנקבו או שנסדקו, אין סותמין אותן, אלא מתיחין אותם ועושים אותם חדשים. ואם נשברו, מתיח אותם ועושה אותן כלי אחר. מה עם הקדושה? ואין קדושתן מסתלקת מהם לעולם. אז אפילו שהוא התיח אותם והוא עושה אותם כלים חדשים, בכל זאת הקדושה לא הסתלקה. שהקדושה היא הצורה השנייה שלא חלה אלא על גוף הדבר. וראי אף לאחר ההתכה, לא אוכל כל שינוי בחומרו. על כן, אף הקדושה קיימת לעולם. לפיכך, אין סתירה למה שאמור בגמרא, בבבא קמא, הימן דגזל נסחה מחברי ואבית זוזי לא קנה. מישהו גזל חתיכת זהב מחברו ועושה ממנו זוז, לא קנה. בשינוי למה? מה הייתה אימה? הדר עבדו נסחה. כי יכול לחזור ולעשות מזה נסחה אחרי שהוא עשה מזה זוז. אבל זוזה ועבדי נסחי קנה. אבל אם הוא לקח זוז והוא עשה ממנו נסחה, הוא הרס את הצורה של הזוז והוא עשה נסחה, קנה. אז הוא כן קנה בשינוי. מה יאמרת, מה תאמר אדר אביד לו זוזה? הוא יכול להחזיר את זה להיות זוז. ואז זה לא יעזור. פנים חדשות באו לכאן. זה כבר משהו חדש. זאת אומרת, הנסחה, אפילו כשהוא עושה מזה זוז, הוא שוב עושה מזה נסחה, זה נחשב אותו נסחה. אבל כשהוא לוקח זוז, שזה משהו הרבה יותר מסוים, והוא עושה מזה נסחה, ואחר כך הוא מחזיר את זה להיות זוז, זה כבר פנים חדשות, והוא קונה בשינוי. אז הזוזים החדשים אינם דומים ממש לזוזים שהיו, לכן הוא קונה בשינוי. אם הוא קונה בשינוי, אז למה אנחנו לא אומרים אותו דבר גם כן? שיש שינוי בכלי הקודש, שהוא התיח אותם, וכבר הקדושה מסתלקת. והתשובה היא שבענייני גזלה צורת החומר החיצונית היא שנשתנתה, והיא הקובעת ביחס לקנייני גזלה. פנים חדשות באו לכאן, פנים חיצוניים חדשים, אבל הצורה המהותית אינה משתנה עם שינוי הצורה הנראית, וזה מה שקובע בדיני הקדש. הוא הדין בכהן גדול, לאחר תחיית המתים, אינו צריך משיכה חדשה. בתורת כהנים, בפרשת צו, פרק י"ח, פסקה א', רבי יהודה אומר, יכול יהיו אהרון ובניו צריכים לשמן המשחה לעתיד לבוא. תמוד לומר, זאת משחת אהרון ובניו, אותו דבר לא צריך. למה? שרי הקדושה שעליו, שהיא הצורה המהותית, אינה יורדת ממנו, לעולם. חיוצא בזה לעניין גירות. למדנו בגמרא במסכת יבמות, איתמר היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר. רבי יוחנן אמר כי הם פריה ורבייה. רבי ריש לקיש אמר לא כי הם פריה ורבייה. רבי יוחנן אמר כי הם פריה ורבייה. דהב אולי, יש לו בנים, זו קיים. ריש לקיש אמר לא כי הם פריה ורבייה. למה? כי גר שנתגייר כאותן שנולד אדם, יהיו אדם חדש. ולכן הילדים לא מתייחסים אליו. אומרת הגמרא בהמשך, באי כאמר רבי יוחנן משום דמי קרנה מבני פריה ורבייה בנינינו. רבי יוחנן אומר שגם לפני כן הם היו בני פריה ורבייה, כי כתוב בתורה ויאמר להם פרו ורופו לגבי בני נוח. אז גם בני נוח הם בני פריה ורבייה, זה גם לאחר שהוא יהודי, הוא ממשיך עם הפריה ורבייה. אמר רב, הכל מודים בעבד שאין לו חייס, תכתיב, שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. אם הדומה לחמור, עם הדומה לחמור. אז לעבד אין לו ייחוס, כי הם דומים במעשיהם לחמורים. הפסוק מדמה, הדרשה מדמה לחמורים. ולכן התוספות מסבירים, ואם נשתחרר, לא כי הם פריה ורבייה. כל מודים, גם רבי יוחנן אומר, כי בן נוח, אז מובן שגם מעיקר בני פריה ורבייה נינו, כמו שאמר רבי יוחנן, אומרת הגמרא בשם רבי יוחנן. אבל פה, בעבדים, אי אפשר לומר ככה, עמד אומר לחמור, אין לו חייס. אז גם מההתחלה לא היה קשר. מסביר הרוגת שובר בספנת פנח מדורת עניין עמוד 66, לא דהו מצווה על פריה ורבייה, רק מכל מקום היש לו בנים, ואף אם אחר כך לאחר שנתגייר אם יוליד עוד בנים לא יקיים מצווה כלל, דהרי יש לו. הכל פנים החיוב הוא שיהיו לו בנים ולא שיוליד בנים, ולכן כיוון יש לו נפטר ולא מעני כלל מה שיהיה לו עוד. זה לא שהבן נוח מצווה על פריה ורבייה, אבל בכל זאת יש לו בנים. והם שייכים לפריה ורבייה, למרות שהוא לא מצווה. ולכן אחר כך, לאחר שיתגייר, מיליד עוד בנים, הוא לא מקיים שום מצווה. זאת אומרת, הוא לעולם לא קיים את המצווה. הוא רק כבר לא חייב. היש לו בנים ולא יועיל מה שאחר כך יוולדו לו בנים. אז נשמע מכאן שהוא אומר שבאמת הוא לא קיים כלום, כי הוא לא מצווה, אבל עכשיו יש לו בנים. אבל עכשיו הוא אומר, על כל פנים החיוב הוא שיהיו לו בנים ולא שיוליד בנים, ולכך אז יש לו חיוב שיהיו לו בנים, ולא שיביא בנים. ולכך, כיוון יש לו נפטר, שוב, אומר שיש לו חיוב שיהיו לו בנים, אז אולי הוא קיים מקיים מצווה? לא. הוא אומר, עכשיו הוא פטור מהמצווה. ולא מה הנקלל, מה שיהיה לו עוד. ולא יעזור מה שאחר כך יהיו לו עוד בנים. עכשיו הוא פטור מהמצווה, ונגמר. כי יש לו כבר בנים. אבל גבי עבד, אף אם היו לו בנים בהיותו נוכרי, ואחר כך נעשה עבד ואחר כך נשתחרר, מקום כל צריך לקיים פריה ורבייה. למה עבד צריך לקיים פריה ורבייה אם היו לו ילדים? דאף תגר נתגר שקטן שנולד, ועבד שנשתחרר כקטן שנולד, וכן שנעשה עבד כקטן שנולד, אך מכל מקום, אך נפגמינה דגבי הגר השינוי הווי על ידו בדעתו וברצונו, ואף דהווי פנים חדשות. מקום מקום הצורה עדיין קיימת עליו. גוי יכול להמשיך עם הילדים שלו והם מתייחסים אליו, יש לו אותה צורה. אז נולדו לו בגיעותו, עכשיו הוא יהודי, אבל הוא עדיין אותה צורה של בן אדם. אז אפילו שזה פנים חדשות, אבל יש לו עדיין אותה צורה. כמו כן, מה שכתב רבנו גבי כלי שרת שנשברו, דמתיחן אבק חדשים, מכל מקום קדושים, חזינה דת צורה נשארה עליה ושמן עליה, גם כן אותו רעיון עם כלי הקודש שהתיחו אותם. ועשה צורה חדשה, אבל עצם הצורה נשארת. הצורה הפנימית, העצמותית, נשארת. כמו כן לגבי גוי, גם אחרי שהוא מתגייר, הוא נשאר עם אותה צורה עצמותית, ולכן הילדים עדיין מתייחסים אליו, והוא פטור ממצוות פריה ורבייה. וזה נקרא גדר שינוי הדרגי. אבל עבד הוא בא בשביל גדר פתאומי, כל זמן שהוא עבד כמו שאינו. ולקח, אין עליו שם מציאות כלל, ונעשה בריה חדשה ממש. לכן לא כן פריה ורבייה. הצורה העצמותית של העבד משתנה כשהוא משתחרר, ולכן הוא לא מקיים פריה ורבייה אחרי שהוא משתחרר ומתגייר, כי אצלו זה נקרא גדר פתאומי, שינוי פתאומי, שינוי דרסטי. ואילו אצל הגוי שמתגייר זה שינוי הרבה פחות משמעותי, תפנית הרבה פחות חדה. כך כותב הרמב״ם בספר המורה בפתיחה לחלק ב', השינוי יימצא בארבע מאמרות. במאמר העצם יש ארבע סוגי שני. במאמר העצם זה שינוי הווה בעצם הוא הוויה והפסד. זאת אומרת, יש שינוי אחד מן ההיעדר אל המציאות ומן המציאות אל ההיעדר, הם השינויים השייכים בעצם. נמצא במאמר הקמה הוא הצמיחה וההיתוך. יש גם כמה כמותי, הבדל כמותי, כשזה צומח או הותח, וימצא במאמר האיכות והוא השתנות. יש גם שינוי איכותי, פשיטת צורה, לבישת צורה, אולם לא שינוי הצורה הטבעית המבדילה את נושא ועושה אותו למין מיוחד. שינוי זה הוא שינוי בעצם. אז ראינו ארבע שינויים, מן ההיעדר אל המציאות ומן המציאות אל ההיעדר, שינוי כמותי ושינוי איכותי. גר שנתגייר הוא אמנם פנים חדשות, בדומה לכלי שנשבר והותח מחדש, אבל מכיוון שהיתוך זה נעשה מדעתו ומרצונו, הרי הוא נושא שינוי זה, ועל כן אין זה שינוי עצם, מעין ליש אלא שינוי איכות, פשיטת צורתו הגבית הגויית ולבישת צורה יהודית. לכן עבד שאין נפשו קנויה, כמו שכתוב בנזיר סמך ב' עמוד ב'. וביחס לדיני תורה, הוא מוגדר כמי שאינו, שהוא בטל לרבו. ומשהו נשתחרר, חל בו שינוי עצם מן ההיעדר למציאות. ואומנם שינוי עצם לפי הגדרת הרוגת שעבר, הוא שינוי פתאומי, שכן בשינוי מן העין ליש ומן ההתאבות לעין אין לה מצב ביניים, הוא פתאומי. חיין זה נחשב שינוי פתאומי. כנגד זה, שינויים האחרים הם שינויים מודרגים. אני לא שינוי מן היש, מן העין ליש, אלא היש היה מצוי גם קודם רק בצורה אחרת, ועם השינוי הוא לבש צורה שונה. הווי אומר, אני מצטט את לשון רבנו, כל דבר הבא בגדר שינוי פתאומי, אין לו שם האב שלו. מאבד את שם האב, זה משהו אחר לגמרי. אין כל יחס של האחר השינוי למה שיהיה לפני השינוי. לא כן, שינוי הדרגי לא עבד לדבר שם האב הראשון. נו, הדברים היו עמוקים מאוד, וברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך הלאה בשיעור הבא. שלום שלום, אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.